הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, מהנדסים בנייה. הפודקאסט הנכנס לאובי הקורה של ענף הבנייה. בהגשת אהוד לוי.
שלום למאזינים, כאן אהוד לוי, סמנכ"ל השיווק והפיתוח העסקי של קבוצת א' צדיק. אנחנו בעונה שנייה, פרק נוסף בפודקאסט מהנדסים בנייה. הפודקאסט שנכנס לעובי הקורה של ענף הבנייה בישראל. ואם אנחנו מדברים על ענף הבנייה, אז ענף הבנייה מושתת הרבה מאוד על נושא של תקנים ותקינה, שאנחנו צריכים לעקוב ולעבוד לפיהם, אם זה בביצוע ואם זה מבחינת החומרים.
מהנדסים בנייה, הפודקאסט הנכנס לעובי הקורה של ענף הבנייה.
אז כדי לדבר על נושא התקינה, הזמנתי היום את דליה ירום, שהיא סמנכלית לתקינה במכון התקנים. שלום דליה.
שלום וברכה, תודה שהזמנת אותי.
שמח שאת פה.
כן, גם אני שמחה להיות כאן.
אז בוא נכיר אותך טיפה, ספרי לנו מה על עצמך מעט.
אז כאמור, אני סמנכלית לתקינה. במסגרת התפקיד שלי אני אחראית על כל נושא התקינה הישראלית וייצוג התקינה הישראלית בתקינה הבינלאומית. הרבה מאוד שנים במכון התקנים, במגוון תפקידים, נהנית מכל רגע.
מעולה. אז נתחיל עם הבסיס, מה זה תקן?
תקן זה מסמך. זה מסמך שנכתב בקונצנזוס על ידי בעלי עניין. שמתי אותו מיד בראש, כי אנשים חושבים שזה משהו, אתם יודעים, שמקובל על כולם, לא. זה תקן שבאמת נכתב על ידי בעלי עניין, בשקיפות, תמיד, תמיד, תמיד תקנים מופצים לביקורת ציבור, זאת אומרת, לא אתה ואני יושבים באיזה חדר סגור וכותבים משהו, זה חבל. תמיד, כן, אבל זה לא כך. וגם המטרה שלהם ליצור שפה אחידה, שלכולם יהיה ברור מה צריך לעשות, שהכל יתחבר עם הכל. כשמדברים על היסטוריה של תקינה, תמיד אפשר לדבר למה נכתב התקן הראשון, וזה באמת, אלה היו המטרות.
אז בוא נדבר על זה, באמת, איך נוצר תקן?
קודם כל, זה נוצר מצורך בשוק. כל אדם...
מי רוצה תקן? אם שואלת אנשים בשטח, אנחנו אומרים, התקן עושה לי כאב ראש. תן לי לעשות מה שאני יודע כבר 30 שנה.
אז אני יכולה להגיד לך שהרבה מאוד אנשים רוצים תקנים, ובאמת כל אזרח במדינת ישראל, כמו בכל אחת ממדינות העולם, רשאי לפנות למכון התקנים ולבקש לכתוב תקן. הסיבה למה הוא מבקש את זה, ומה יהיה התוכן, זה כבר נידון בוועדות התקינה. אבל כעיקרון, כל אזרח במדינת ישראל יכול לפנות ולכתוב תקן. עכשיו, למה אנשים רוצים תקנים? בעיקר כי הם נתקלים באיזשהו קושי, בין אם זה בשטח, בין אם זה במשרד, בין אם זה קושי מסחרי, בין אם זה אני רוצה לייצא לחול ושזה עצמות.
אז תקן זה משהו שהוא יכול להיות הולדה של בן אדם פרטי, שבא ואומר, אני רוצה שיהיה איזשהו תקן, זה לא משהו שהוא ממשלתי?
ממש לא. יכולה הממשלה ליזום תקן ואפילו להחליט שבעתיד הוא יהיה מחייב, אבל תקנים בבסיסם בארץ ובעולם אלה מסמכים וולונטריים שבאים ליצור איזשהו פלואידיות בשווקים, שהסחר יהיה חופשי, שהשפה תהיה משותפת. כך תקן מאוד מאוד בסיסי למשקולות ומידות. כשאתה אומר מטר, כולם יודעים מה זה. נכון, זה תקן.
נכון.
תחשוב שלא היה כזה דבר.
מטר זה תקן?
בוודאי, אלה תקנים, מעבר לזה שיש את המטר התקני בפריז.
לא לימדו את זה ככה בבית ספר.
כן, אבל זה בהחלט מופיע בתקינה, והתקינה, ואיך קובעים מהו מטר. אנחנו יכולים לעשות על זה פודקאסט שלם, כל הנושא של מידות ומשקולות, אבל כן, בוודאי, אבל זה צורך בסיסי. אז כן. תקינה היא באמת משהו שנדרש על ידי השוק.
אוקיי, אז אנחנו בפודקאסט של מהנדסים בנייה, אז אנחנו נכווין את הדברים שלנו יותר לתוך עולם הבנייה. כמה תקנים יש לעולם הבנייה?
תראה, היום תקינה ישראלית בעולם הבנייה, יש למעלה מ-700 תקנים, כאשר הם מחולקים לתחום הבנייה ולתחום האדריכלות, זה בערך 400, תשאל אותי, זה יוצא 800, אבל יש כאלה שיש חפיפה. אבל כן, אלה המספרים. אגב, מבחינת תקינה ישראלית, מבחינת תחומים, באמת בתחום התקינה, יש כמות מאוד מאוד נכבדה, כי יש לנו בסך הכל 4,000 תקנים ישראלים, עם 700 מהם הם בתחום הבנייה, אז זה בהחלט מאוד מכובד.
זה משהו שהוא מקביל, או שזה משהו שהוא יותר מדייק?
הסיבה היא באמת צורך השוק. בוא, תחום הבניין מורכב מהרבה הרבה הרבה מאוד גורמים. בסדר?
כן, אבל אם אני משווה את זה לאירופה, לארצות הברית, לבריטניה.
לא, אז יש לנו פחות תקנים בתחום הבנייה. פחות. מאשר באירופה ובארצות הברית.
אז צריך להגביר.
צריך להגביר, יש לנו המון מוצרים שאין לנו עליהם עדיין תקנים, יש המון, הרבה שיטות בנייה, היום מדברים המון על מבנים יבילים, על כל הנושא של בנייה מודרנית, אנחנו עוד לא שם, אנחנו עוד הרבה מאוד בבייסיק, אנחנו כל הזמן רוטפים אחרי החדשנות.
אבל אמרת שבעצם תקן, זה כל אחד יכול להמציא, אז אני, אודי, ממציא איזושהי שיטת בנייה, ואני אומר, אני רוצה, ככה אני רוצה לבנות, אני יכול לפנות למכון התקנים, לבקש תפסים של תקן, ולהגיד, אני רוצה לייצר תקן בנייה חדשה. נקרא לו שיטת אודי. זה משהו שהוא אפשרי?
אז לא.
לא.
פה, אוקיי. פה המחוקק בא ואמר, רגע. שיטות בנייה, קודם כל מישהו צריך לאשר אותם. ובמדינת ישראל, מי שמאשר שיטות בנייה חדשות, זה המכון לחקר הבנייה.
בטכניון.
אם המכון לחקר הבנייה אישר את השיטה, כבר אין לנו בעיה אחר כך לבוא ולכתוב תקן. אבל קודם כל, צריך איזשהו גוף אקדמי, גוף מחקרי, כי מכון התקנים הוא לא גוף מחקרי. אנחנו פלטפורמה לוועדות תקינה שמורכבות מהרבה מאוד נציגים, ואני מניחה, ובין הנציגים יש גם נציגי אקדמיה. אבל אתה צריך להביא להם איזשהו חומר, איזשהו מחקר שאומר, כן, השיטה של אודי היא שיטה טובה, והיא שיטה שאפשר לכתוב לה תקן, אפשר ליישם אותה, ואז אפשר להמשיך הלאה לכיוון.
ואם זו שיטה שהיא מקובלת בקנדה? יש תקן בנייה מסוים שהוא מקובל בקנדה, ואני אומר, אוקיי, אני רוצה לאמץ אותו לישראל. אחר כך נעשה את זה יותר פשוט עם אירופה, אבל אני הולך לקנדה.
עוד פעם, אני חוזרת ואומרת, אם שיטת הבנייה, יש לה כבר תקן, אז אני מניחה שהמחקר במכון לחקר הבנייה יהיה הרבה יותר קל. כי יש לזה כבר בסיס, ויש לזה בסיס מקצועי וזה. עדיין קנדה היא לא מדינת ישראל, ומישהו צריך לוודא ששיטת הבנייה שתוקננה בקנדה, אכן מתאימה גם לתנאים בישראל. יש לנו את התנאים הייחודיים שלנו, וזה התפקיד של המכון לחקר
אבל
הבנייה.
אבל זה, אוקיי, אנחנו לא מדברים היום על המכון לחקר הבנייה, אבל יכול להיות שזה גם מהווה מבחינתנו איזשהו סוג של חסם, כי בפועל צריך להשקיע פה עוד הרבה מאוד כסף וזמן, לפני שאני יכול להביא משהו לישראל.
עוד פעם, יש דרכים לקצר, אני לא הרגולטור, ושזה יש את משרד הבינוי והשיכון, שמעוניינים, ואני יודעת שמעוניינים כל הזמן להכניס שיטות חדשות, גם כדי להוריד את יוקר המחיה, וגם כדי שיהיה אפשר להשתמש בשיטות שהן מהירות יותר, וכדאיות יותר לשוק, אבל כשזה מגיע כבר לשלב התקינה, זה שכשכל האקדמיה והרגולטורים וכולם באמת החליטו, אוקיי, אנחנו בשלים, ובואו נלך ונאמץ את התקן, ונהפוך אותו לתקן ישראלי.
מה שמביא אותי לשאלה אחרת, בנושא ועדות התקינה. היה איזשהו שינוי לאחרונה בנושא של ועדות התקינה, והיום אנחנו נמצאים באיזשהו מצב שקשה מאוד להעביר תקן. אני מכיר את זה מתוך העולמות של א' צדיק, שבו אנחנו נמצאים, כי אין ועדות תקינה.
בשאלה שלך היו שתי שאלות.
בבקשה, זה נעניין לשנייה.
בסדר? שאלה הראשונה זה הרכב של ועדות תקינה.
אוקיי.
בסדר? הרכב ועדות תקינה במדינת ישראל שונה מאשר בעולם. כי המחוקק קבע שוועדות התקינה צריכות להיות מאוזנות. שני נציגי ממשלה, שני נציגי צרכנים, שני נציגי אקדמיה, שני נציגי מהנדסים, שני נציגי תעשייה, שני נציגי יבואנים. בסדר? זה. אגב, בתחום הבנייה, אחד הכעסים כנגד התיקון בחוק, זה היה תיקון ה-12 לחוק שנקבע בשנת 2017, זה שאין נציגות להתאחדות הקבלנים. שזה...
כן,
זה בעייתי.
או איזשהו סטייק הולדר גם כן בתוך
כן, שהוא סטייק הולדר בתוך כל העניין הזה, אז החריגו את הוועדות, לא, אני לא רוצה להיכנס לתוך כל הסיפור הזה, אותי הוא מעניין, אני מניחה שאתה מאזין אם הוא יהיה קצת ישעמם, אבל הרעיון הוא מאוד מאוד פשוט, הרכב הוועדות קבוע בחוק, יש גוף ממנה, הוא ממנה את הנציגים שלו, המהנדסים ממנים את הנציגים שלהם, התעשיינים וכו' וכו'. זה לא ככה בעולם אגב. בעולם יש שיטות שונות, אבל השיטה המובילה, אתה רוצה להיות חבר בוועדת תקנה? תשלם. אתה רוצה להשפיע? תשלם, מה שנקרא pay to play.
אני רואה את הכותרות בעיתון בנושא הזה.
אין איזונים, מה שכן, הצרכנים והאקדמיה, במרבית המקומות, לא משלם. אגב, מדינת ישראל מאוד...
נציגי ציבור כאלה.
כן, אבל מדינת ישראל מאוד רוצה להיות כמו באירופה. באירופה, אם אתה רוצה להיות חבר בוועדת תקינה ספרדית, שבסוף תשפיע על מה שיהיה כתוב בתקן האירופי, כי כל מדינה שחברה באיחוד האירופי, משפיעה על מה שכתוב בתקן, זה pay to play, תשלם, ואז תשפיע.
אוקיי, ואצלנו כדי שזה דבר כזה יוכל להיות, אנחנו בעצם צריכים לעשות שינוי חקיקה.
שינוי חקיקה, כן.
שזה לא יקרה.
אני לא יודעת.
אוקיי.
אז הייתה שאלה של הרכב הוועדות, ואחר כך הייתה שאלה, האם הוועדות מתכנסות. בסדר?
כן. או מה יגרום לוועדות להתכנס בתדירות יותר גבוהה?
אז נכון להיום, או בוא נגיד עד שנת 23, פעילות התקינה במדינת ישראל קיבלה תקציב ממשרד הכלכלה ומשרד האוצר. בסדר?
כן.
ואז יכולנו, היינו מאשרים את הנושאים מול משרד הכלכלה, והם היום תקציבים את הכל. משנת 23 הוחלט שזהו, אין תקציב לתקינה. וכתוצאה מכך, היום מתכנסות ועדות רק אם יש מימון לפעילות. אני חייבת להגיד שיחסית בתחום הבנייה כן יש מימון, גם של משרד השיכון, גם של חברות פרטיות, גם של כל מיני גורמים ממשלתיים אחרים, לדברים שהם מאוד מאוד דחופים למשק הבנייה הישראלי. עדיין זה לא מספיק. הנה אתה בעצמך אומר לי, למה הוועדה שאני חבר בה לא מתכנסת מספיק.
נכון, וזה בין היתר. אבל אז נכנס גם לפני זמן, או שהוא נכנס עכשיו בתהליך, הנושא של מה שטוב לאירופה, טוב גם לנו. וזה בעצם גיור של תקינה אירופאית לישראל.
לא מדויק.
אני יכול לקרוא לזה ככה?
לא מדויק.
תדייקי אותי.
הנושא של מה שטוב באירופה, טוב בישראל, כרגע, נכון לתאריך של היום, בכלל עוסק רק במוצרים שיש להם תקן רשמי, בסדר? אמור להיכנס גם התקנים המחייבים.
רגע, זה כבר מושגים שכדאי להסביר קצת למאזינים.
אז ככה, על רגל אחת, כשוועדת תקינה מסיימת את עבודתה, יש תקן, תקן ישראלי. אתה רוצה, אתה מתאים לו, אתה לא רוצה, אתה לא מתאים לו. אגב, מתוך ה-4,000 התקנים הישראלים, קרוב ל-3,000 הם תקנים וולונטריים. כל תקני ה-9,001 ו-14, זה הכל וולונטרי.
כן.
אבל לא רק איכות, איכות זה גם, שמון המון תקנים שהם וולונטריים, בעיקר משתמשים בהם במכרזים. Mm-hmm. תמיד אני אוהבת לתת את הדוגמה של נייר טואלט. בסדר? ובית חולים מחילוב רוצה לצאת, לקנות נייר טואלט, הוא יגיד שזה יתאים לתקן ישראלי, מלי 747. למה? כי אז הוא בטוח שהוא יקבל גם את האורך המתאים, גם פרפורציה, גם ספיגות, גם זה. נחמד, נכון? מאוד. אגב, זה מקרה אמיתי.
מעניין מאוד.
כן, וזה מרבית התקנים, בסדר? אנשי רכש הם אנשים שמשתמשים הרבה מאוד בתקינה. עוד פעם, צורך. הוא רוצה לדעת שהוא מקבל מה שהוא הזמין. עכשיו, תקן ישראלי, וולונטרי, יכול להפוך להיות חוק במדינת ישראל, הוא מחייב במדינת ישראל בשתי דרכים. הדרך האחת, וזה כתוב בחוק התקנים, שר הכלכלה רשאי להכריז על תקן כתקן רשמי, אם הוא עומד באחת מהעילות הבאות, שמירה על בטיחות הציבור, בריאות הציבור והגנה על הסביבה, כמובן בהיוועצות עם השרים וכו' וכו', ואז אם התקן הוא תקן רשמי, אסור לך למכור, לייבא, לשווק במדינת ישראל, מוצר שלא מתאים לדרישות התקן
רשמי. כמו בעולם שלנו, יריות ביטומניות.
בעולם שלכם יריעות ביטומניות, בעולם
מעניין איך שלושת הקריטריונים האלה נכנסים דווקא לתוך העולם של הריאה.
זו שאלה לעוד פודקאסט, אבל בהחלט, אבל
צריך לשאול את השר.
אבל אני יכולה לתת לך, או את נציגו, הממונה על התקינה, אבל אני יכולה לתת לך הרבה דוגמאות שכולנו יכולים להתחבר אליהם. כל מוצרי התינוקות. מוצצים זה תקן רשמי, בקבוקים לתינוקות זה תקן רשמי, עגלות לתינוקות וכו' וכו' וכו'. גם כל מוצרי החשמל, התקעים שקעים שיש לנו פה, וזה הגיוני. דרך אחרת להפוך תקן מחייב, זה בעיקר אתם רואים בעולמות שלכם. עולמות הבנייה. זה שרגולטור מציין אותו בדרישות חוק או תקנה. חוק מחר דירות, מלא 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 בעסקורים של תקנים ישראלים, ובגלל שזה בחוק ולא שר הכלכלה, זה תקן מחייב. אם זה היה שר כלכלה, זה תקן רשמי, אם זה חוק, זה תקן מחייב. אגב, רוצים לדעת, יש רשימה גם כשאתה נכנס לאתר מכון התקנים, ואתה נכנס לתקנים, אתה יכול לראות שם האם התקן הוא תקן ישראלי, תקן רשמי או תקן מחייב, ואם הוא תקן מחייב, אנחנו גם כותבים בתוקף איזה חוק או תקנה הוא תקן מחייב.
מהנדסים בנייה, הפודקאסט הנכנס לאובי הקורה של ענף הבנייה.
יש לא מעט תקנים במדינת ישראל שמבוססים על תקנים אחרים.
נכון.
אירופאים, אמריקאים, פעם עוד לפני האיחוד האירופאי היה כל מיני דינים למיניהם.
כן, אבל זה כבר השתנה כי התקנים האלה לא קיימים.
הם לא קיימים. מי עוקב אחרי תהליכי שינוי התקינה בחול, טוב, האם יש איזשהו גוף שלנו אולי במכון התקנים, שבודק ששינוי התקינה באירופה, הם גם אלה שנכנסים ומקבלים את השינוי בתוך התקן הישראלי, במידה וזה מבוסס עליו.
אז שני דברים. קודם כל, תקנים שהם מבוססים, זה קצת אחרת מאשר תקנים שהם מאמצים. בסדר?
ברור.
תקן שמאמץ תקן אירופי, אז אנחנו
ברגע
עוקבים.
ברגע שיש את המספר האירופאי, אז זה גם
לא, בארץ. לא, אנחנו גם עוקבים, אנחנו פונים למי שממן, אומרים, רבותיי, צריך לעשות רוויזיה, כי באירופה זה עבר רוויזיה, ואם מקבלים מימון, אז אנחנו גם מאמצים את הגרסה האחרונה. תקנים מבוססים זה קצת טריקי. כי מה? לקחו את עקרונות התקן, בגלל זה אתה השתמשת בדין, לקחו את העקרונות של הדין, הוא שימש איזשהו בסיס, אבל כתבו תקן ישראלי. וזה למעשה הופך את התקן למה שנקרא תקן מקורי, אבל מתבסס על דין. במקרים האלה אנחנו כן מחפשים האם יש תקן, אנחנו זה מכון התקנים, האם יש תקן שמתאים לאימוץ, וכן מציעים לרגולטורים השונים, בואו נאמץ את התקן העדכני, האירופי, האמריקני, יש לנו גם אוסטרלי ניו זילנדי.
יצא דרך אגב, הניו זילנדי משתמשים בו למי שתייה.
אוסטרלי ניו זילנדי,
כן. אוסטרלי ניו זילנדי משתמשים בו למי שתייה.
5452.
נכון, נכון. יצא אבל לדוגמה מצב, שבו, את אומרת, הרי תקינה זה משהו שהוא וולנטרי, אז יכולים להיות שלושה אנשים, נגיד אני את ועוד חבר. שאני אומר, אני רוצה לאמץ תקן אירופאי בתחום מסוים שקשור לבנייה. ואת אומרת, אני רוצה לאמץ באותו נושא את התקן האמריקאי, את ה-ASTM. ומישהו אחר אומר, אני רוצה לאמץ תקן במקום אחר. ושלושת התקנים האלה הם כולם טובים, כולם יש להם היסטוריה וניסיון והוכחות, ומכונים לתקן הבנייה במקומות אחרים, אבל הם לא מסתדרים אחד עם השני.
נכון. עכשיו, אני חייבת להגיד משהו. מדינת ישראל נורא 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 רוצה להיפתח לעולם, ולהסיר חסמי יבוא. ואחת ההנחיות שקיבלו ועדות התקינה של מכון התקנים, זה תאמצו תקנים במקביל. זאת אומרת, יהיה מסלול אירופי, יהיה מסלול אמריקני, לפעמים הם לא נפגשים, אבל אם מישהו בוחר ללכת למסלול האמריקני, אז הוא לכל אורך הדרך צריך ללכת למסלול האמריקני.
מה זאת אומרת?
זאת אומרת, אני לא יכול לקחת חלק מהדרישות מהאירופי וחלק מהדרישות מהאמריקני ולהגיד המוצר שלי מתאים לתקן. אם המוצר שלי, אני מצהיר שהוא הולך במסלול האמריקני, הוא all the way תקן אמריקני.
לא לפודקאסט הזה, אבל אני חייב להראות לך כמה דברים לגבי תקנים שראיתי, אבל לא קרה, לא נדבר על זה עכשיו.
אני חייבת להגיד שיש לנו מלא דוגמאות, כי הראש היהודי ממציא לנו פטנטים, אבל הרעיון הוא, אם אנחנו רוצים להיפתח לעולם, אז אנחנו צריכים לקבל תקינה מכל מיני מקומות בעולם. אנחנו גם לא רק רוצים לייבא, רבותיי, אנחנו רוצים לייצא. בוא, אנחנו גם מדינה שיש לה תעשייה, בעיקר בתחומי ההייטק, אבל לא רק, ואנחנו מדינה מאוד מאוד חדשנית, ואנחנו רוצים לייצא. אז כשאנחנו רוצים לייצא, אנחנו צריכים להתאים את התקן לסביבה שאנחנו רוצים לייצא אליה, כי בסדר, אנחנו תמיד יכולים לכתוב את זה ב-ISO, אבל לא תמיד באירופה או בארצות הברית יספיק להם תקן ISO. אני יכולה לספר לכם דווקא מקרה מאוד מעניין שבא מתחום הבנייה, שהיום באירופה מתחילים להתעניין בממדים.
באמת?
ואז אומרים...
מאז אוקראינה.
מאז אוקראינה, מאז שמתחילים להבין ש...
היה לנו בעונה הקודמת את קונסטרוקטורט ישראל דוד, יש לו הרבה מה להגיד לנושא הזה של הממדים.
אוקיי.
גם הוא ועוד כל מיני קונסטרוקטורים.
נכון, עדיין ישראל דוד הוא פעיל תקינה רציני, והוא יושב ראש ועדות טכניות, אז אולי לא בתחום הממדים, אבל הוא מכיר את זה. אבל אני יכולה להגיד ש... כשבאירופה מתעניינים בתקנים הישראלים לאביזרים לממדים, אז פתאום אנחנו גם הופכים להיות יצואנים של תקינה, וזה נותן גם הזדמנות ליצרנים הישראלים, שאם התקן האירופי כתב...
אז המוצרים שלהם הם בהכרח מתאימים עכשיו לתוך התקינה הזאת,
לאירופה.
אז זה מדהים.
אז,
לא חשבתי על זה.
אז זה גם, אגב... הרבה מאוד, אמרתי שאנחנו מייצגים את ישראל בתקינה הבינלאומית, הרבה מאוד מפעילי התקינה, ויש לנו היום כלמעלה מ-100 פעילי תקינה שהם פעילים בתקינה הבינלאומית, בעיקר, או שהם רוצים שהתקן יכתב למידותיהם, ואז יהיה להם יותר קל לייצא, או שהם יודעים מה הולך להיות ברוויזיה בתקינה הבינלאומית שהיא המשפיעה עליהם, והם הראשונים להיערך לזה, וזה time to market. זאת אומרת, הקטע של השתתפות בתקינה הבינלאומית, היא לפתוח את ישראל לייצוא.
זאת אומרת שחברה מסחרית ישראלית, לא בהכרח בענף הבנייה, אבל בכלל, חברה ישראלית מסחרית, לוקחת חלק בתוך תהליכי כתיבת התקינה הבינלאומית.
נכון.
וזה על מנת למזהר לעצמה סיכונים בעתיד.
נכון, ועושים את זה.
כדי שהמתחרים שלהם לא ייכנסו לשם וייצרו.
או שהמתחרים שלהם, או שגם, תראו, בתקינה בינלאומית לכל מדינה יש כל אחד, בסדר? אז ברור שלא תמיד מתקבל מה שהם רוצים, אבל לפחות הם יודעים מה הולך להתקבל, והם יכולים להיערך לזה בזמן, כי אם לא יתקבל תקן, כך לדוגמה התקנים
של... וזה ה-WTO.
WTO קובע איזה ארגון תקינה הוא ארגון תקינה בינלאומי. בדרך כלל חברים אצלנו ב-ISO, ב-IEC, שזה בתחום החשמל ואלקטרוניקה, שזה בעיקר תעשיית הייטק שלנו. גם ASTM שציינת אותו קודם, הוא ASTM International, הוא מוכר ב-WTO כארגון תקינה בינלאומי. אז זה תלוי באיזה תחום אתה עוסק, כמו שאתה יודע, בכל תחום יש את הארגון תקינה שמוביל אותו. אבל ברחנו מהשאלה שלך על מה שטוב באירופה טוב בישראל, כי ברחנו לתחום מה זה תקן מחייב ומה זה תקן רשמי ומה שזה, אז אמר...
את צודקת.
תודה. אבל, כי זה מאוד חשוב לי להבהיר את זה למאזינים. היום, נכון ליולי 25, מה שטוב באירופה טוב בישראל, נכון רק לתקינה הרשמית. ועכשיו אנחנו יודעים מה זה תקן רשמי, בסדר?
גם אם יש שוני בין התקן הרשמי הישראלי לתקן האירופאי?
גם אם יש שוני בין התקן הישראלי לתקן האירופי, אתה יכול לבחור להיכנס לארץ במסלול האירופי, ואז אתה לכל אורך הדרך, זה לא רק אני אומר, אוקיי, אני מתאים לתקן האירופי, על המוצר שלי יש CE. אתה צריך שיהיה לך את כל ה...
בדיקות שמראות שהחומר עומד...
את כל מה שנקרא תיק מוצר, כי במה שטוב באירופה, טוב בישראל, אם תסתכל בחקיקה, אתה לא צריך להתאים לתקינה אתה צריך להתאים לרגולציה האירופית. והרגולציה האירופית היא או דירקטיבות, directives, או regulations, והם מופיעים כולם בתוספת החמישית לחוק, זאת אומרת, אתה רואה אותם, אתה יודע, בתחום הבנייה יש את המסמך המאוד מאוד מורכב, שנקרא הרגולציה לקונסטרקשן, מאוד מורכב, אני חושבת שאפשר לספור על יד אחת את המומחים שבאמת יודעים לעומקה את הרגולציה הזו, ואתה חייב לשמור את כל המסמכים שמופיעים ברגולציה, או בדרך כלל מופיע שם דרישות לתיק מוצר. או לסרטוטי תכן, או כל מיני כאלה.
אני שאלתי את השאלה הקודמת, הנושא של תקינות שונות לאותו דבר, כי לדוגמה, אישור למגע עם מי שתייה, שזה דבר מאוד מעניין. כי יש את ה-NSF האמריקאי, ויש את הניו זילנדי אוסטרלי, שאנחנו בעצם, שלנו מבוסס עליו, שגם פה, ברגע שאתה מביא מוצר, אז הוא עדיין צריך להיבחן בחלק מהדברים, גם אם יש את התעודה האוסטרלית או הניו זילנדית, הוא עדיין צריך להיבחן חלק מהדברים. יש את ה-BBA, שזה בכלל משהו אחר.
בריטי.
שהוא לא מאושר. ובאירופה לכל מדינה יש את הרגולציה שלה. זאת אומרת, אני לא יכול להביא מוצר מאיטליה ומצרפת, ולהגיד שזה אותו דבר, כי זה ממש לא אותו דבר, יש שם תקינות אחרות לגמרי.
נכון. תראה, נושא מי שתייה הוא נושא מורכב. בסדר? כעיקרון במדינת ישראל, מה שמוביל זה תקנות מי שתייה. זאת אומרת, זה שיש גם תקן, התקן נכתב כדי שהמוצרים שיגיעו לארץ יתאימו לתקנות מי שתייה. עכשיו, מדינת ישראל היא גם מדינה, אולי המובילה, לא אולי, היא המדינה המובילה בעולם שמטפלת במים, ורוב המים שאנחנו משתמשים בהם הם מים מטופלים, בין אם הם מוטפלים, בין אם הם מוחזרים, בין אם כל השיטות שאתה רוצה, 90% ממשק המים שלנו זה מים מושבים, בסדר? ולכן, ואגב, לקחת לדוגמה את איטליה וצרפת, הן מדינות שפחות מטפלות במים שלהם, אבל אם היית משווה את איטליה לספרד, שהיא המדינה השנייה אחרינו שמטפלת במים, אז היית יודע שמוצרים מספרד קצת יותר מתאימים לנו, למרות שאנחנו ממחזרים 90% מהמים שלנו, וספרד שהיא אחרינו משהו כמו 30 ומשהו
אחוז. כי ספרד יש לה כמות מים מטורפת.
כן, ועדיין יש לה אזורים שהיא סובלת מבצורות, בדיוק מה שקרה לאיטליה, שגם יש לה אזורים שלמים שהם סובלים מבצורות. זאת אומרת, הדוגמה של מים היא קצת דוגמה ייחודית. אנחנו מדינת מדבר, מדינה שסובלת ממחסור במים, מדינה שלמזלנו הרב, אני עוד זוכרת את הימים שיבאו מטורקיה מחלי מים, היום אנחנו, משק המים שלנו הוא משק עצמאי, וזה חשוב, וכן, בתחום הזה אנחנו קצת יותר מוגבלים, כי אנחנו צריכים שהמים שלנו תהיה אפשרות לטפל בהם, אחרת זה יהיה מאוד מאוד יקר, המים יהיו מאוד יקרים.
את יודעת, אני נוגע במים, מהכיוון של הבנייה, כי בסוף שאני נדרש...
מכניס צנרת.
לא צנרת, אבל חומרי איתום. כשיש איתום של מאגר מי שתייה, אני צריך להתאים את החומר, או לוודא שהחומר עומד ב...
5-4-5-2.
כן. בתחום הזה. וזה בעצם מייצר לי איזשהו מצב, שגם חומרים שאני מביא מחול, והם עומדים בתקינות האירופאיות או האמריקאיות, עדיין אני צריך לבצע עבורם בדיקה, לפעמים זה חלקית, לפעמים זה בדיקה מלאה, וכמשווק של הדברים, אז בסוף זה משפיע גם על המחיר. ולכן מאוד חשוב להבין.
נכון, עוד פעם, זה אחת הדוגמאות, אולי המאוד ייחודיות, כי זה לא המשק היום, אבל זה דוגמה מאוד מאוד ייחודית, שעדיין מדינה צריכה, ואתה בעצמך אומר שגם באירופה, כל מדינה יש...
נכון, כי זה ביטחון הציבור, יש פה עניין שהוא קשור לבריאות הציבור.
וזה גם בריאות הציבור וגם השוני. זאת אומרת, המים, מי התאום באיטליה לא דומים למים בצרפת, שזה, האמת ששניהם מקבלים גם מאלפים שזה תשטיפים, אבל עדיין יש להם מי תאום, המים בצרפת אולי פחות מעורבבים במי הים, המים באיטליה יותר. זאת אומרת, לכל מדינה יש את הייחודיות, וכל מדינה בסופו של יום צריכה לדאוג לבריאות הציבור שלה, ועדיין צריכה לחשוב איך לעשות את זה בצורה הזולה ביותר. אז היום כשאנחנו מטפלים במים, זה מוריד את המחיר המים במדינת ישראל, כי מים מטופלים ממים מאוד מאוד יקרים, אבל באמצעות זה שדואגים שהציפויים יהיו בסדר, והכל יהיה, אתם יודעים, 5-4-5-2, אז אנחנו מורידים את מחיר קוב מים לצרכן.
טוב, אז בוא נקווה שבאמת זה יהיה בשורה. דליה, למדתי ממך המון היום על הנושא של התקינה, בכלל הנושא של התקינה לבנייה, גם מושגים חדשים וגם איך הדברים מתנהלים. ממש מרתק. תודה רבה שהצטרפת אלינו היום.
אז קודם כל שמחתי מאוד להיות פה. אם יינתן לי משפט סיום, אני חושבת שמה שחשוב לנו זה להיות חלק מהקהילה הבינלאומית, ולהשפיע כדי שאנחנו באמת, יהיה לנו יותר קל לאמץ את התקנים, ויהיה לנו גם יותר קל לייבא את המוצרים ולייצא אותם, ובאמת אני קוראת לכל המאזינים להיות גם חלק, לא רק מהתקינה הישראלית, אלא גם מהתקינה הבינלאומית.
אז אני חושב שאם יש משהו אחד שהמאזינים יכולים לקחת, זה שכל אחד יכול לבוא עם איזשהו כיוון לתקן, ואולי זה יהיה הסטארט-אפ הבא של ישראל, לייצא תקנים.
נכון.
הלוואי. תודה רבה.
תודה רבה גם לכם.
מהנדסים בנייה, הפודקאסט הנכנס לעובי הקורה של ענף הבנייה, בהגשת אהוד לוי. הפודקאסטים של 103 FM.